שלום. יש פסקה בשם שמואל שאנחנו משתדלים כל שנה ככה לחזור בהקשר מסוים שנתחיל ממנו גם, אבל נוסיף עוד איזה נקודה בעזרת השם. אנחנו בפרשיות של בפרשה שהיא ככה המפגש של יוסף ויהודה, והמפגש הזה אנחנו יודעים שהוא מעשה אבות סימן לבנים. הוא היה מפגש לא חד פעמי, אלא הוא כל היחס בין יוסף ויהודה הוא משהו שעוד נפגוש אותו עוד הרבה הרבה במהלך ההיסטוריה, בחלוקת הממלכה בין מלכות ישראל ומלכות יהודה וכן הלאה. אז יש פה איזה נקודה ככה להתבונן, אנחנו מכירים אחרי זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אז נתבונן ככה דרך דברי השם משמואל ודברת השם. השם משמואל על הפרשה שנת אפריש הענבט פותח במדרש, כתיב מים עמוקים יצא בלב איש ואיש תבונה הדלנה, למשל לבאר עמוקה מלאה צונן, והיו מימי הצוננין ויפין ולא הייתה בריאה יכולה לשתות אמנה. בא אחד וקשר חבל בחבל ונימה בנימה, משיכה במשיכה, ודלה אמנה ושתה. התחילו הכל דולין אמנה ושותין. כך לא זז יהודה, משיב ליוסף דבר על דבר, עד שעמד על ליבו, עד כאן. מי שרוצה, יש במדרש הזה, אז בספר מיטב הארץ, של הרב ויצמן שליטה, אז שם יש באחד הכללים, תפוחי זהב ומשקיעות כסף, כלל שנקרא ככה, אז הרב ויצמן הביא את המדרש הזה, ודברי הזוהר הקדוש גם, מאוד מעריך בזה, אז ככה מי שרוצה לשבת, ללמוד משהו ככה בעניין הזה, אז מוזמן לפתוח שם לראות בעזרת השם. נראה, דהנה בשס סוטה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה שקידש שם שמיים בפרסיה, לפיכך נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, כך אומרת הגמרא בסוטה. כן, יוסף, עדות ליהוסף, הוסיפו לו את האות ה', אות אחת משם השם, למה? כי הוא קידש שם שמיים בסתר. ויהודה כולו על שם הקדוש ברוך הוא, יש לו את כל האותיות של י' ק' ו' ק', למה? כי הוא קידש שם שמיים בגלוי. איפה הוא קידש שם שמיים בגלוי? שהוא... מה זה? נכון, שהיה צדקה ממני, כן, שהוא הודה, וזה הקידוש בגלוי. ואיפה יוסף קידש שם שמיים בסתר? בסיפור עם אשת פוטיפה. יש להבין, בשלמה יוסף נתווספה לו האות אחר שקידש שם שמיים, שמעיקר היה נקרא יוסף, ואחר כך יוסף, כן, אצל יוסף, כשהוא נולד קראו לו יוסף, ואחרי שהוא קידש שם שמיים, יותר מאוחר הוא קיבל את התוספת אות ה'. מובן? אבל יהודה הרי נקרא כך מעולם, כן, מאז שהוא נולד קראו לו יהודה. אז איך הגמרא אומרת שכאילו בזכות זה שהוא קידש שם שמיים בגלוי, אז הוא נקרא כולה על שמו של הקדוש. זה לא ששינו לו את השם, כן, בעקבות האירוע. אז מה העניין? מזה נראה שהשס מדבר ממהותם, שזה מהותו הייתה לקדש שם שמיים בסתר, וזה בפרסיה. זאת אומרת שאחר כך הסיפורים שהיה ליוסף עם אשת פוטיפר וליהודה עם תמר, הם היו גילוי של מידה עצמית שהייתה להם כבר לפני כן. כן? זה לא שבגלל הסיפור, כן, מה הסיבה ומה התוצאה. האם הסיפור זה הסיבה ואז התוצאה שהוסיפו להם שם או קראו לו שם, ואז לא מובן. הרי השם של יהודה היה לפני שהוא היה את, את המעשה. או, אומר השם ישמואל, לא. הסיבה זה המהות העצמית של יוסף, הנשמה המיוחדת של יוסף, הייתה מתאימה לתכונת קידוש שם שמיים בסתר. התוצאה הייתה שאחר כך גם בחיים שלו הוא הגיע ניסיון עם אשת פוטיפר, ואז הוא בפועל גם קידש שם שמיים בסתר. אותו דבר יהודה. במהות יהודה הוא שייך למידה של קידוש שם שמיים בפרסיה, בגלוי. לכן אחר כך בחיים שלו הדברים השתלשלו ככה. אז קודם כל, כן.
למה דווקא ליוסף זה יוסיף את השם אחרי וליהודה? אם זה עניין מהותי, אז גם שליוסף יהיה לפני.
שאלה טובה. הוא לא נוגע בזה, שאלה טובה, אבל יש עוד חשבונות. זה עוד, להבין גם את זה, אולי גם פה יש להתבונן, מה ההבדל בין זה לזה, אולי, אני לא יודע, אבל תחשוב, תתבונן, שאלה טובה. כן?
זה אומר שיהודה היה מוכרח לעמוד בישראל?
מה זה מוכרח? זה אומר, יש פה יסוד, יש פה יסוד, זה כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו נשמה כל כך עליונה, כמו שהמהר"ל אומר, שהתורה, כן, המהר"ל בנצח, הוא אומר, למה התורה לא מספרת את המעשים של אברהם אבינו? כי היא אומרת, היא לא רוצה שתחשוב שהבחירה בעם ישראל, באברהם אבינו, כאבי האומה הישראלית, הייתה בגלל המעשים שלו. אם היינו מספרים על כמה הוא צדיק, היית חושב, בגלל זה הוא נבחר. באמת הבחירה הייתה מצד סגולת נשמתו העליונה של אברהם אבינו. הצדקות שלו יופיע מכוח הנשמה העליונה. אז גם שם נשאל מה זה, הוא היה מוכרח להיות צדיק, לא היה לו בחירה. עושה התשובות נכונות. מצד אחד, כל אחד יש לו בית החוות האומה, אבל זה נכון גם כל אחד מאיתנו, יש פה כבר יסוד חשוב שצריך להבין אותו, שאנחנו רגילים להסתכל על העולם רק מצד מה שקורה בפועל. באמת, באמת, הדברים הם מגיעים, משתלשלים בצורה הרבה יותר שורשית, הרבה יותר עליונה, וכל אחד מאיתנו יש לו כבר נשמה עם ייעוד, עם כוחות שאמורים, שהיא מתאימה להם, שבשבילם ירדה לעולם. ואחר כך במהלך החיים, הניסיונות שיהיו לו, התמודדויות, הבחירות שלו, הם מונובעים מכוח אותה נשמה. עכשיו, האם זה אומר שאין לו בחירה? לא, ודאי שיש לו בחירה. ועכשיו, אם הוא יבחר לא להופיע את הנשמה, אז היא לא תופיע. מה זה היא לא תופיע? בסוף לא ידח ממנו לידח, בסוף אחרי גלגולים ודברים, הכל יופיע. אז גם על אברהם אבינו ועל יוסף, האם הם לא יכולים לבחור לא להופיע את הנשמה? מן הסתם היו יכולים. מה היה קורה? לא יודע מה היה קורה. קדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. אבל מבחינתנו, כשאנחנו רואים את הצדקות הגדולה של אברהם אבינו, יצחק ויעקב, של יוסף, של יהודה, אנחנו רואים פה בעצם גילוי של נשמות עליונות עם ייעוד, עם כוחות, שאחר כך בבחירה הם הופיעו את אותה נשמה. זה המבט הפנימי על המציאות ועל התורה הקדושה. מה שאומרנו פה השם משמואל, שזה התחיל, זה לא התחיל מהניסיונות, אלא זה התחיל כבר מהנשמה של יוסף, מהנשמה של יהודה, אחר כך הם בחרו גם, בצדקות שלהם, הם בחרו להופיע את הדברים. בזה ניחא, מה דבשה סוטה, היית דעת כדי שם שמה יפרס, היינו דעודה ואמר צדקה ממני, ושם היינו דקפץ תחילה לתוך הים, כן, יש שם דעה שהוא קפץ ראשון, נחשון, כן, משבט יהודה, קפץ תחילה לתוך הים, זה גם קידוש שם שמיים, כבר תמו על זה מפרשים, לפי דברינו שהש"ס מדבר עם מהותם, לא קשה כלל, דעה והיית, זה לא סותר, כן? קשה, זה או זה, לא, זה לא סותר. כי שניהם, גם יהודה עצמו, שהודה ואמר צדקה ממני, וגם הנכד שלו, כן, נחשון, שהוא קופץ לתוך הים, זה אותו עניין, זה המידה המיוחדת של יהודה, של קידוש שם שמיים בגלוי, היא הופיעה אצל יהודה, והופיעה, המשיכה לזרע שלו, לשבט שלו, והופיעה אצל נחשון, אותו דבר. שניהם עדים על מהותו. והיינו דיוסף מידתו להיות הכל באסתר ואצניה, ולא הראה את גודל צדקתו לחוץ. כמו שנאמר, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה, פרש רשי מסלסל בשערו. בזוהר הקדוש, ותתפסהו בבגדו, משמע, שהקפיד על מלבושיו שיהיו נעים, ולא היה נראה לחוץ מה שבליבו צדיק יסוד עולם. זאת אומרת, יוסף הוא התעסק הרבה בחיצוניות. לא כי הוא, זה היה מרכז מה שעניין אותו, איך אני נראה, אלא בדיוק הפוך. יוסף היה לו צדקות פנימית, הוא היה כל כך צנוע שהוא רצה להסתיר את הצדקות הפנימית, אז איך הוא הסתיר? הוא הראה כלפי חוץ, שמתעסק בצד החיצוני, לבש בגדים יפים וזה, כדי שאנשים יראו, הנה יש פה עוד מישהו שהוא כאילו מתעסק בחיצוניות, ובאמת זה היה בשביל להסתיר את הפנימיות שלו. על כן הזמין לידו קידוש שם שמיים נמי בסתר, ויהודה הכל היו רואים את צדקתו, והיה בחיצוניות גם כן צדיק תמים, כמו שנאמר יהודה, אתה יודוך אחיך, הדרך פירוש רשי ז"ל. על כן הזדמן לו קידוש שם שמיים נמי בפרסיה. המידה של יהודה הייתה שהצדקות שלו הייתה נגלית. בסדר? אז יש פה שתי מידות, המידה של יוסף, מידת הצניעות, שהוא מסתיר את הצדקות הפנימית שלו, כלפי חוץ לא נראה שיש פה מישהו צדיק, או שאחרי זה קוראים לו יוסף הצדיק, אבל כלפי חוץ נראה אדם פשוט, אדם שמתעסק בחיצוניות, ויהודה גם כלפי חוץ הוא נראה צדיק. עכשיו, מה עדיף? מה יותר איך, מה עדיף ומה אנחנו צריכים לעשות. אז אומר השם משמואל, כן.
המססל בשערו זה לא ביקורת?
בצד הכי, יש פה צד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש צד שזה ביקורת, כן. שחזל אומרים, בגלל זה עכשיו התגרה בו הדוב, כן, כולי. אבל יש צד, במבט פנימי, שזה לא ביקורת, שזה היה, גם זה היה לשם שמיים, כדי להסתיר את הצדקות שלו. עכשיו איך זה שניהם מסתדרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ונראה דמידות שני צדיקים אלו יש לכל אחת מעלה מיוחדת. דמידת יוסף, שהיה הכל בעצנה והסתר, וכלשהו בעצנה יש לו כוח גדול בעולם העליון הנסתר. עיין בהקדמה לספר אור חדש למהר"ל. המהר"ל בהקדמה לספר אור חדש כותב על מגילת אסתר, הוא מביא את המדרש שאסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז מה זה אסתר אסתיר? זה אסתר בתוך אסתר. במגילת אסתר אומר המהר"ל, היה שם אסתר בתוך אסתר. אנחנו בתחת מלכות אחשוורוש, ואז יש שם עוד איזה אמן, שהוא עכשיו איזה שיעבוד בתוך שיעבוד, ולכן הכוח לגאול מהאסתר בתוך אסתר, זה הכוח של אסתר, שהיה לה גם כוח של צניעות, שגם היא הסתירה, לא אגידה את המוות מולדתה, והיא נקראת על שם האסתר, כן? על שם הסתר, והכוח לגאול ממציאות מאוד קשה, היא דווקא מהכוח הזה של הצניעות. בסדר? זה לא סתם שאסתר היא זאת שגואלת מהמציאות הקשה הזאת, והיא רמוזה באנוכי אסתר אסתיר, אז זה מה שאומר פה השם משמואל, שמשהו, כלשהו בעצניה יש לו כוח גדול בעולם העליון הנסתר. על כן איתה במדרש רבה שיוסף הוא כנגד אסב, שהרע שלו הוא במצפון, הוא נסתר, כן, צפון, וחזיר, שזה כנגד אסב, סימן תומעה שלו בעצניה, הוא פושט לפיו, הוא מראה שהוא טהור. נכון, אנחנו יודעים שיש לנו שני סימני טהרה בבהמות, ויש ארבעה בעלי חיים שיש להם רק סימן טהרה אחד, והם טמאים בעצם. נכון, הגמל, הארנבת והשפן הם רק מעלי גירה, והם לא מפריסי פרסה שסועה. והחזיר הוא הפוך. אז החזיר הוא הכי מסוכן. למה? כי כלפי חוץ הוא מראה שהוא טהור, אבל התומעה שלו היא נסתרת. לעומת הגמל, הרנבת והשפן, התומעה שלהם היא גלויה, ויש להם איזו בחינת טהרה שהיא פנימית, כן? שהם מעלה גירה. גירה זה משהו פנימי, לא, פחות רואים אותו, זה משהו יותר נסתר. והטלפיים זה משהו שרואים אותו בחוץ. אז החזיר, הסכנה הגדולה שלו, זה אסב, גם אסב הוא כזה, נכון? כלפי חוץ הוא אומר, אבא, איך מאסרים את התבן? איך המלח, כן? ובפנים אבל הוא, כן, הכל זה שקר, הכל זה צביעות חיצונית, ובפנים הוא תמה והוא מסתיר את המעשה רשע שלו. לכן, הכוח שלו מאוד קשה, ויוסף הוא כנגד אסב, הוא זה שיכול ללחם באסב. פרקי דרבי אליעזר, דרכן של הרשעים, לחשוב את הסוד בליבם, ואין אומרים בפיהם, כן, ויומר אסב בליבו, ויומר אמן בליבו, כי כל דבר שהוא במצפון, הן לטוב, הן לרע, כוחו גדול ביותר. דבר שהוא נסתר, הכוח שלו מאוד מאוד גדול. יש סיפור, מביאים את זה לבעל שם טוב, שהוא מספר, אומר לתלמידים שלו פעם, לכו תראו באיזה עיירה, שם איזה מישהו צדיק, רוצה שתלכו, תראו כמה ימים, תחזרו, תספרו לי מה ראיתם. טוב, הלכו, שואלים שם, יש פה צדיק כזה וכזה? אומרים לו, לא, אין פה, לא מכירים כזה צדיק. עד שזה מבררים, טוב, אולי הכוונה לזה שם בבית מרזח, בסדר, הולכים שם, נמצאים אצלו כמה ימים, ואז הם באמת רואים שיש לו כל מיני הנהגות ככה מאוד מיוחדות, חוזרים לו בעל שם, שואל אותם, מה ראיתם? אז הם אומרים לו, ראינו, שכל ההנהגות שלו הוא עושה בדיוק את אותם הנהגות מיוחדות שלך. ממש, הוא ככה, בדיוק, כל ההנהגות שאנחנו רואים אצלך, ראינו גם אצלו. אבל לא יודעים שהוא צדיק שם, לא... בואו בואו נספר לך סיפור. שנינו בני אותו גיל, בני אותו מזל, ושנינו קיבלנו על עצמנו מצוות כיבוד הורים כבר כשהיינו בבטן, ברחם של אמא. והשתדלנו לא לצייר את אמא ככה, גם בהיריון, לא בעטנו, לא השתוללנו, לא זה, הכל שההיריון עבר חלק, הלידה השתדלנו כמה שיותר גם כן לעזור. וגם אחרי זה, גם כשנולדנו, המשכנו לאחוז במצוות כיבוד הורים, להשתדל לא לבכות ולא לצייר את אמא ככה. עכשיו, אני מאוד, היה לי קשה ככה, חזקתי ככה את הבכי כדי לא לצייר את אמא. אז כשאמא יצאה רגע לזה, אז פרקתי את הבכי החוצה, כאילו, ואז ככה השתחררתי. ואז, כשאימא חזרה, באו להשכנות, שאלו, איך את משאירה ככה תינוק בוכה? אמרה, מה תינוק בוכה? אף פעם לא בוכה. ועוד פעם, יצא עוד פעם בכיתי, חזרה עוד פעם, איך את משאירה תינוק בוכה? ואמא שלי לא הבינה מה. וזה גרם לה קצת צער. והחבר שלי, הוא השתדל גם לא לבכות כשאימא שלו יצאה, כדי לא לגרום לה גם את הצער הזה. ובגלל זה, בגלל הדבר הזה, אז הוא זכה להיות צדיק נסתר, ואני נהנשתי שאני צריך להתפרסם בעולם. זה הסיפור. לנו דרמה. בדיוק הפור, אני נהנשתי צריך להתפרסם. כן, אם הם אומרים לי עכשיו, בוא, אתה יכול לעשות מלפני כמו הבעל שם טוב ולהתפרסם ולא יודע מאיפה. אז לכאורה היינו הולכים על זה, לא? אז לא, הבעל שם טוב, יש פה לימוד מאוד גדול, זה מה שאומר פה השם משמואל. דברים שהם בעצנה, הכוח שלהם מאוד מאוד גדול. לטוב ולמוטב. לכן עשיו, הכוח של התומעה שלו מאוד מאוד קשה, דווקא בגלל שהוא מסתיר אותו. והחזיר, הכוח של התומעה שלו, מאוד מאוד קשה, לכן הוא נהיה הסמל של התומעה הכי גדולה, דווקא כי הוא מסתיר את הכוח של התומעה. והמן היה לו כוח חזק, דווקא כי ויאמר המן בליבו. זה לא היה איזה משהו מקרי, סיפור במגילה. זה היה התכונה שלו, שהוא אמר בליבו, שכל הדברים הוא, כל המזימות הן נסתרות, ואז הכוח שלהם נפעול הרבה יותר גדול. ובשביל לנצח כזה כוח, צריך כוח של צדיק, שהוא פועל בצורה נסתרת, בצורה צנועה.
הרב, בגלל זה גם המגילה ככה? המגילה כאילו כתובה באסתר?
אז זה מה שהמהר"ל שם אומר, באור חדש, כן, תראו שם בהקדמה כזה. ומידת יהודה, אז זה המעלה של יוסף. ומידת יהודה יש לה מעלה מיוחדת, באשר הקדושה שבו נראית גם בחיצוניות. יש בו כוח להגביה לשמיים גם את הבחינה הנגלית. היינו, להגביה גם עולם הזה הנגלה לעשותו קדוש ודבוק בעולם העליון. מה המעלה של מידת יהודה? כדי לרומם את המציאות, אתה לא יכול להיות צדיק נסתר. כי אם אתה נסתר, אז אין לך נקודת השקה עם המציאות. יכול שאתה פועל דברים מאוד עליונים. אתה יכול להביא כל מיני ישועות, אבל אף אחד לא ידע מאיפה זה הגיע הישועות האלה. ודווקא צדיק, שהוא עכשיו מלמד תורה ברבים, ורואים את המידות שלו, ולומדים ממנו, זה דבר שמראים את המציאות מלמטה. אז חייבים שיהיה את שתי הכוחות האלה. זה לא נכון לשאול מה עדיף. אלא כל אחד פועל במישור אחר בעולם. וחייבים שיהיה לנו את יוסף, וחייבים שיהיה לנו את יהודה. הכלל, כדי להמשיך מלמעלה למטה, יש למידתו של יוסף תוספת מעלה. ואילו להגביה את העולם משפל מצבו, יש למידתו של יהודה תוספת מעלה. אם כשאנחנו צריכים להוריד שפע של הערות אלוקיות מלמעלה למציאות שלנו, אז דווקא הצניעות היא יותר פועלת. לעשות מעשים שלא ידעו אותם, לעשות מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה, דווקא באסתר, יותר יש לו כוח לפעול להוריד הערות אלוקיות מלמעלה למטה. אבל כשאנחנו רוצים לרומם את המציאות, להנהיג אותה, שהיא תתרומם אל הקודש, בזה צריך דווקא את הכוח של יהודה. והנה ידועה מידתו של יוסף שהוא צדיק יסוד עולם, והוא המושך כל שפע קודש ממעלה למטה, על כן אחז צדיק דרכו האסתר והאצנע. כי למידתו זה יש לה מצפון תוספת מעלה. כן, צדיק יסוד עולם, הוא רומז פה שיוסף זה מידת יסוד, שמידת היסוד היא מעבירה את ההערה מהספירות העליונות למטה אל המציאות, למלכות. אז בגלל שהמידה הזאת עניינו, יוסף הוא כנגד היסוד, הוא צריך להוריד שפע לעולם, לכן הוא דווקא באסתר, באצנע. לעומת זאת, יהודה, מידתו של יהודה היא המלוכה, מידת המלכות, מרכבה למלכות שמיים, והיא ההשתוקקות ממטה למעלה בשירות ותשבחות. יהודה, גם דוד המלך, נכון, ממידת המלכות, הוא זה שריבה את העולם בשירות ותשבחות, ספר תהילים, וכל ההשתוקקות של המציאות לעלות כלפי מעלה. לכן, כידוע מנהנן של דוד המלך עליו השלום, על כן אחד צדיק זה דרכו בהתגלות. כי במידה הזאת יש לי התגלות מעלה יתרה כנן. זאת אומרת שכל המהלך פה של השם משמואל, זה שתי נשמות עליונות שכל אחד יש להם תפקיד של הנהגה בעם ישראל, רק שיוסף הוא הנהגה הנסתרת שעניינה להוריד שפע אלוקים מלמעלה למטה, ויהודה זה הנהגה הגלויה שעניינה לרומם את המציאות מלמטה למעלה אל הקודש. לכן יוסף אוחז כמידתו דווקא את הצד של הצניעות והאסתר, והוא מסתיר כלפי חוץ את כל הצדקות שלו, כדי שהכוח שלה לפעול יהיה יותר גדול, ויהודה דווקא מגלה את הצדקות שלו, לא מתוך גאווה חס ושלום, אלא דווקא מתוך מקום שיש לו תפקיד לרומם את המציאות. אם הוא יהיה נסתר, אז לא יהיה לו את הכוח לבוא ולפעול, אז הוא דווקא צריך לגלות את הצדקות שלו וככה לרומם את המציאות מלמטה. כן.
לא, עכשיו דווקא לומר הפוך, דווקא יוסף שהוא לא מתעסק בחציוניות, הוא זה שאוכל לרומם אותה. דווקא יהודה, אפשר לומר שדווקא הוא כאילו לא מתעסק בעולם הזה בשביל.
יש בחינה שהיא נראית לכאורה הפוכה, ושתיהן בסוף קשורות. הרב, לצורך העניין, כשהוא מדבר במאמרי הראייה, כן, על, אמר על הרצל, כן, על, על שני המשיחים, אז שם הוא אומר שיוסף הוא דווקא הצד החיצוני, אז הוא קשור לכל הבניין החומרי של הארץ וכו', ויהודה, הייתה יהודה לקודשו וכו', הצד הרוחני, אז הוא קשור ל... ובאמת יוסף הוא הנקודת ההשקה עם האומות וכו', אז זה קשור קצת לבחינה שאתה אומר. אבל אולי נזכיר את זה גם בהמשך, נבין שזה לא סותר, בסדר? אבל... יש בחינה כזאת, בחינה כזאת, וכל עניין צריך לברר אותו לעניין. כן, שחר, אתה תלך. יש מאמר של הרב, רוצים להשלים את הנקודה הזאת, מאמר במאמר הראייה, נאום בחנוכת בית הרב. נחנך בית הרב קוק, אז הוא נשא נאום, היה שם נדיב שהיה שם, לא שם, הוא מעריך, והרב שם, הרב שם אומר, לא, אין לכם את זה, נראה אם אני הבאתי את זה אצלי, לא הבאתי את זה פה. אז תראו, נאום בחנוכת בית הרב, הנה, יש לי. אז הוא אומר, הוא אומר יסוד כזה. הוא שואל שאלה, אנחנו רואים שיש דברים שדווקא הפרסום הוא יותר חשוב, ויש דברים שדווקא הצניעות היא, אנחנו יותר, היא יותר חשובה. כן? הוא מביא, לדוגמה, בבית אלוקים נלך ברגש, שצריך שיהיה התרגשות בבית המקדש, לכן מפיסין חוזרים מפיסין, מטיבין וחוזרים מטיבין, כדי להרגיש את כל העזרה כולה, שיהיה עניין, עסק, שכולם ישימו לב, שם דווקא הפרסום הוא חשוב. עללו בתוף ומחול, עללו בצל שמה, דווקא לעשות רעש. לעומת זאת, דווקא יש דברים שהצניעות והחשאיות זה יותר חשוב, כן? שכתוב, והצנע הלכת עם אלוקיך. אז איך, מתי נכון פרסום, מתי נכון צניעות? אז הרב כותב, היסוד שהרב כותב, נגיד במילים שלנו, בקצרה, המעשים יותר טוב שיהיו בצניעות. המצוות, המעשים, כשאדם עושה מעשה שהוא רוצה שהוא יפעל, עדיף שיהיה בצניעות, שכמה שפחות אנשים יראו אותו. האידיאלים צריכים להיות בפרסום. מה זה אידיאל? כשאתה בא לחנך למשהו, כשאתה בא רוצה לתת מקום לאיזה אידיאל בעולם, אז דווקא עדיף לפרסם אותו, כי זה מה שמחנך ומביא שהאידיאל הזה, הרבה אנשים ילכו לאור האידיאל הזה. אבל אם עכשיו המגמה שלך לא לעשות איזה, לחנך לאיזה אידיאל, אלא לעשות מצווה, לעשות מעשה טוב, תעשה את זה בצניעות, הוא יותר יפעל. לפעמים זה מתנגש, לפעמים אתה מתלבט, מה עדיף? עכשיו אדם עושה איזה מעשה, שהוא יכול גם, אם הוא יפרסם אותו, אז זה יהיה, יהפוך לי, יתחבר לצד של האידיאל. אז עכשיו הוא צריך להחליט מה גובר פה, מה עדיף בדבר הזה, בסדר, זה השאלה, אבל הרב אומר, זה הכיוון. אם אתה רוצה לתת כוח למעשה, יותר טוב שיהיה בצניעות. אתה רוצה לחנך, להופיע פה איזה אידיאל, יותר טוב שיהיה בפרסום, העיקר שיהיה לשם שמיים, זה הנקודה. עכשיו, אין פה תשובה אחת נכונה, האדם צריך אבל לכוון לשם שמיים. בכל מקרה, אבל מה שאנחנו רואים פה מכל המהלך, זה לא שמואל, שיש כאן שני הנהגות שהן מופיעות בעולם דרך שתי נשמות, הנשמה של יוסף והנשמה של יהודה, ושתיהן נצרכות לעם ישראל, ושתיהן נצרכות לקידום של תהליך הגאולה, וזה מה שהופיע בסיפורים על יוסף ויהודה. ומפה מגיע עכשיו השם משמואל לעניין שני המשיחים. בזה יש לפרש עניין שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שצריכים לשניהם, דהנה בזוהר הקדוש, בפסוק נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כן, אני מתאר לעצמי ששמעתם מראש השיבה כבר כמה פעמים שיעורים על הזוהר הקדוש הזה, אם לא, תשמעו. תחזי. בכולו גלוותה דגלו ישראל לכולו שווי זימנה וקיצה ובכולו אבו ישראל טייבין לקודש בריחו ובתולת ישראל אבה תוות להתרה באו זימנה דגזר עלה. כן, בכל הגלויות שגלו ישראל לכולם הקדוש ברוך הוא שם זמן וקץ. כן, בגלות מצרים היה קץ 400 שנה, אפילו אחרי זה קיצרו את הקץ הזה. גלות בבל היה 70 שנה, אבל ובאמת עם ישראל חזר אחר כך. אבל אשתה בגלות אדה בתרה, לאו אחי, דהי לא תיטוב אחר כזימין אחרנין. כן, בגלות האחרונה הזאת, אומר הזוהר הקדוש, לא הוגדר לקץ, והיא לא תשוב כמו שהיה בזמנים אחרים. ויקרא אוכח, ומוכח מהפסוק הזה, דכתיב, נפלה לא תוסיף קום בדולת ישראל, נפלה לא הוסיף להקימה לא כתיב. זה לא שנפלה לא תוסיף קום, זה מפחיד, סיפר שם בזוהר, שהתנאים בא, והוא מאוד היה עצוב מהפסוק, מה זה לא תוסיף קום, מה לא יקימה? לא, לא, היא לא תוסיף קום. לא כתוב לא הוסיף להקימה. היא לא תוסיף קום. בתולת ישראל, בגלות הזאת, היא לא תקום מעצמה. משל למלך, פה הוא מדלג, אבל נגיד בעל פה, משל למלך שכעס על אשתו, על המטרונה, על המלכה, שלח אותה, אמרה, תלכי, תחזרי עוד שבוע. הלך, תחזרי עוד חודש. כל פעם היא חזרה. עד שפעם אחת הוא מאוד כעס, הוא שלח אותה ואמר, תלכי, לא מרח מתי לחזור. ואז הוא אמר, עכשיו אני צריך ללכת אליה, כי לא אמרתי לה מתי לחזור. ואז המלך הולך, הוא רואה את המטרונה שהיא שוכבת לאפר, ואז הוא וכל הפמליה דילי, ככה מדואר שם, באים ומקימים אותה מהאפר, ואיזה כבוד באותה שעה יש למלכה, שרואים שהמלך עם כל הפמליה הולכים, יוצאים מהארמון בשביל להקים את המלכה מהאפר, זה המשל שמביא הזוהר הקדוש, ואז, כן, ועכשיו נחזור ל... אז הוא אומר, ככה גם בגאולה האחרונה, זה נפלה לא תוסיף קום, כי אני אקים אותה. ולכאורה משמע דהגאולה העתידה, לא יעוררו הישראל כלל, כן, שעם ישראל לא יעורר אותה, צריך לחכות. אולי זה מקור, הנה, לתפיסה של מי שאומר שעל הגאולה לא צריך לעשות כלום, אנחנו צריכים רק לחכות, שיבוא המשיח, הוא ירים אותנו מהאפר. מצד שני, הרי הכתוב אומר בישעיה, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה, אז כן נדרש משהו מעם ישראל. אז לא ברור, מה אנחנו צריכים לעשות, לחכות שקדוש ברוך הוא יבוא, מה? אך יש לומר, דכל זמן דכנסת ישראל שכיבת לאפרה, אין בה כוח לעורר כלל מלמטה למעלה, כמו שאמר הזוהר הקדוש. אך בראשונה יבוא משיח בן יוסף וימשיך אור גדול, רם ונישא וגבוה מאוד מלמעלה למטה, כמו שאמר הזוהר הקדוש, אנא איזי למכל בני חלי ואת בעלה. ולזה דווקא משיח בן יוסף, כי לזה יש ליוסף תוספת מעלה כנ"ל. אחר כך, כשתקום מאפרה ותשוב רוחה עליה, אז תהיה התעוררות ממטה למעלה, וציון ממשפט ייפדה ושווה בצדקה, ולזה צריך דווקא משיח בן דוד, שלזה יש ליהודה תוספת מעלה. ככה הוא מסביר אחרי זה את המדרש, שכאילו יוסף הוא משהו נסתר, וצריך שיהודה יבוא ויגלה את היקשור חבל לחבל, משיכה למשיכה, שזה תהליך, לאט לאט. יוסף הוא אור מאוד עליון שורד למציאות, אבל עכשיו כדי לגלות את האור הזה, צריך שבוא יהודה ויבנה אותו בפרטים קטנים, חבל חבל, משיכה משיכה, ויתחיל להרים את זה מלמטה למעלה. אז בעצם, אם ניקח עכשיו לאור הדברים שאנחנו מכירים, מעריך שהמספד בירושלים, המאמר הזה, זה צריכים לדעת אותו בעל פה, מי שלא, אז גם כן שילמד אותו. אז מה שהרב שם אומר, מה שזכרנו קודם, שמשיח בן יוסף זה כנגד כל הציונות החילונית, כן, שהיא באה ובעצם עוסקת בכל הבניין הארצי, הצבא, המדינה, היישוב הארץ, החקלאות, התעשייה וכו' וכו'. משיח בן דוד הוא בא לקדש את כל המציאות הזאת. אז פה זה דווקא נראה קצת הפוך, כאילו שמשיח בן יוסף הוא דווקא מלמטה, משיח בן דוד הוא מלמעלה. אבל אני חושב שזה נראה שזה לא סותר, שזה אותו עניין רק מופיע בצורות שונות. בעצם כל המקום הזה שעם ישראל פתאום בא ומתעורר לבוא ולקיבוץ גלויות. תחשבו איזה פלא עצום. באמת שהמערץ חיות אומר, כתוב כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, שהגאולה העתידה היא, גאולת מצרים תהיה כאילו תפילה לגאולה העתידה. איזה עוד ניסים יכולים להיות כאילו גדולים כמו יציאת מצרים? קריעת ים סוף, עשרת איזה עוד ניסים, מה יכול להיות? אז הוא אומר, מאות שנים, הוא אומר שכשעם ישראל, שהתקיים חזון הנביאים, של קיבוץ גלויות, שבשנים מועטות פתאום התקבצו מהמון המון ארצות לארץ ישראל, זה נס יותר גדול. יציאת מצרים, כל עם ישראל במקום אחד, עכשיו רק צריך לבוא ולהתמודד עם הכוח של פרעה, זה קטן על הקדוש ברוך הוא כביכול. הכל קטן, אבל כאילו זה יותר פשוט. אבל לקבץ מעשרות מקומות, זה נראה לנו הכל בדרך הטבע, אבל באמת זה נס יותר גדול. איך כאילו בשנים מועטות, עם ישראל פתאום מתעורר איזה רצון שכל הגלויות, עם ישראל ככה שפוף ומדוכה ולא לא, לא, לא דמיין, חוץ מלהתפלל לירושלים ולחזור לארץ ישראל, הוא לא דמיין לנקוף אצבע בשביל הדבר הזה. איך אפשר בכלל? איך אפשר בכלל לצאת מהמציאות החשוכה הזאת? איך אפשר פתאום לעורר? עם ישראל הוא נמצא בארץ הזאת. וזה בא, איך אפשר להתאחד וליצור איזו תנועה? ופתאום מתעוררים כוחות, אחד מהם זה, זה הרצל, כן, שעל זה, עליו הרב כתב את ההספד הזה, בחינה של משיח בן יוסף, כן, הערה, לא, לא יודע אם דווקא הוא, אבל כל התנועה הזאת היא הערה של משיח בן יוסף. ופתאום הכוח הזה מתעורר, אז לנו זה נראה מלמטה, אבל באמת באמת זה הערה עצומה שירדה פתאום מלמעלה, והיא זאת שחוללה את כל ההתעוררות אצל עם ישראל לבוא ולקיבוץ גלויות וליישוב הארץ ולהקמת המדינה והצבא והתעשייה וכל הדברים האלה. ואת אנחנו זה נראה לנו משהו שקרה מלמטה, אבל באמת באמת זה הערה אלוקית עצומה שאי אפשר להסביר את גודל הנס הזה של מדינת ישראל כאילו בכל כך מעט שנים אחרי השואה וכל מה שהיה, בלי להבין שזה הערה עצומה שירדה מהשמיים, ופה אנשים לקחו אותה ועכשיו התחילו לפעול מכוחה. אבל זה דווקא הצד הגלוי שיוסף, כאילו אנחנו רואים עוד פעם את הצד החיצוני שלו, זה מתחיל ממקום מאוד פנימי שהכוח של משיח בן יוסף מושך אותו מלמטה. ומשיח בן דוד הוא לקדש את המציאות הזאת, זה דווקא משהו שאנחנו עכשיו צריכים לבנות אותו מלמטה, של להתרומם, שכל המציאות הזאת של הצבא, של המדינה, של מערכת המשפט, של המשטרה, של מערכת החינוך, של יישוב הארץ וכל הדברים, של הביטחון, של היחס שלנו לעמים, שכל זה יתחיל להיות על פי תורה, דווקא פה, הכל כמובן בסיוע של הקדוש ברוך הוא, גם יהודה הוא ודאי פועל בסייעתא דשמיא, בלי זה אין כלום, אבל זה עכשיו נדרש מהכוח שלנו מלמטה להתחיל לקדש עוד דבר ועוד דבר, ולעשות תיקון במערכת המשפט, ולעשות תיקון בכל מיני חוקים, ולעשות, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה דווקא זה שזה קשור לקודש, זה דווקא משהו שאנחנו אומרים לבנות אותו מלמטה. כן? מהמציאות שתשתוקק כלפי מעלה, כלפי הקודש, ולהרים את הדברים לאט לאט כלפי מעלה. אז זה ככה קודם כל החלק הראשון, הכוח של שני הצדיקים, שתי גדולי האומה, יוסף ויהודה, כוח הנסתר והכוח הנגלה, והקשר של זה למשיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה קודם כל, אז יש הרבה, אפשר לעצור פה, ולפני שנגיע לחלק הבא, אבל אפשר לעצור פה, וכל אחד יתבונן באמת גם בחיים שלו, איפה אני, אצל כל אחד מאיתנו יש את הבחינות האלה, איפה אני נותן מקום בחיים שלי לכוח של יוסף, ששם דווקא אני רוצה לעשות דברים בצניעות ובהסתר, וחשוב שלכל אחד יהיה דברים כאלה. כמה מצוות שאותם הוא עושה בלי שאף אחד יראה. זה משהו, זה לימוד תורה שהוא עושה עכשיו בשקט, זה יכול להיות גם שהוא יושב בבית מדרש שלומד, אבל כאילו מבחינתו עכשיו הוא עוסק באיזה משהו שכאילו הוא לא מפרסם אותו. הוא החליט עכשיו, לא יודע מה, לקחת פרויקט שאני עכשיו עובר על התנך, לסיים אותו, אבל אני לא מפרסם את זה, אני עושה את זה עם עצמי, שבסדר, לומד תנך, אף אחד לא יודע מה אני עושה, לקחתי איזה משימה שאני דווקא לא מפרסם אותה, כדי שהכוח שלה דווקא יהיה כוח שפועל דווקא בנסתר. מצד שני, חשוב גם שיהיה את הכוח של הפרסום, של, לא מצד גאווה חס ושלום, אלא מצד להגביר טוב בעולם, אז אדרבה, אז אתה יכול לבוא לחבר, בוא ניקח ביחד, נלמד איזה, בוא נלמד את התנך ביחד. או בוא ניקח מסכת נלמד ביחד, או סיימתי מסכת, עכשיו דווקא נעשה איזה סעודת סיום, דווקא כדי כאילו לעודד ככה שנשים יראו, ויעשה חשק לעוד אנשים ללמוד, רוצה ללמוד ירושלמי, אז דווקא אני אעשה את זה בפרסום, כדי שיהיה חשק לעוד אנשים ללמוד ירושלמי. לא יודע, כל אחד מה שזה, בסדר? או איזה מצווה שאותה דווקא אני עושה אותה בחבורה, שדווקא הכוח של החבורה לא הולכים להדליק נרות חנוכה בעיר, כן, מבצע חנוכיות. זה דווקא בפרסום, לפרסם את הנס, לרומם את המציאות, אבל יש דברים שדווקא נעשה אותם בנסתר. אז זה כל אחד למקום האישי שלו, איזה דברים כאלה, איזה דברים הם כאלה. אני רוצה מכאן אבל לבוא ועוד קצת, עוד נקודה בפרשה שגם קשורה לשני המשיחים, והיא נקודה ככה שקשה לעסוק בה, אבל חייבים לעסוק בה. זה דרך הדברים של הגמרא, מסכת סוכה, בספדה ארץ משפחות משפחות, גם שם מזכיר הרב במספד בירושלים, מזכיר את העניין הזה. מה זה ההספד הזה? אז יש מחלוקת, כן? ההספד אמר אביטי פליגי ברבי דוסה ורבנן, אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, חס ושלום, ואחד אמר על יצר הרע שנהרג. הגמרא דנה בשתי הדעות. לא ניכנס למחלוקת, אבל המושג הזה, יש מושג כזה חס ושלום של, של, של משיח רבי יוסף שנהרג. עכשיו כשאנחנו קוראים, גאולה ודאי תגיע, זה לא שאין גאולה, אבל משיח רבי יוסף יש בחינה שעלול חס ושלום ש, שמה שכתוב כאן, ו, ואם אנחנו מבינים שמשיח בן יוסף זה, זה כל הגאולה החומרית, בניין הארץ, כל מה שהזכרנו קודם, אז, אז השם ישמור לחשוב מה המשמעות שהדבר הזה יכול ליפול חס ושלום. אומר שוודאי יבוא, משיח בן דוד ודאי יבוא, כן? ודאי תהיה גאולה. אבל השאלה היא בעצם האם הגאול, משיח בן דוד הוא מגיע על גבי משיח בן יוסף, ואז הוא מקדש, התהליך של, שהמציאות החומרית מתקדשת ומגיעה למטרה שלה, הוא יהיה תהליך נעים, תהליך ש, ש, של התקדמות, של עלייה מדרגה אחר מדרגה, או שחס ושלום, עלול, הבניין החומרי של הארץ, של האומה והארץ, עלול חס ושלום להתפרק, ואז יבוא משיח בן דוד ויבנה מחדש את הכל, אבל אז, אז בסוף, לא לדאוג, בסוף ודאי תהיה גאולה. אבל חס ושלום, כמה איסורים יכול להיות בגאולה הזאת, כמה נסיגות, כמה דברים קשים יכולים להיות באמצע. וזה מושג מאוד קשה, כן, מבחינה הזאת של, יש איגרת ככה קשה של הרב, איגרת קוף ממדלד, ואתה אדוני אתכבד להודיעך, כי זה לזמן הגון אשר בחנתי דרכי, והעדה נאמנה, שכל תקוות יישוב ארץ ישראל, וכל תקוות הצמחת קרן ישועה לישראל מציון, תלויה היא בנקודה אדירה זאת, שיאספו אלינו כוחות טובים לעסוק בבניין הרוחני והחומרי של ארץ ישראל. ודווקא על פי יסודות הקולטורה, התרבות ההולכת בצעדי און בארץ ישראל כבכל העולם כולו. זאת אומרת, כל תקווה, אומר, הרב אומר, זמן הגון אשר בחנתי דרכי, אני התבוננתי הרבה בנקודה הזאת. ואני הבנתי שכל התקווה של הצמחת קרן ישועה לישראל מציון היא תלויה בנקודה האדירה הזאת, שמה? כמה נצליח לאסוף איתנו כוחות טובים שיעסקו בבניין הרוחני והחומרי של ארץ ישראל. ודווקא על פי יסודות התרבות ש, שמתפתחת, לא בצורה שמנותקת מהכוחות החדשים שמתעוררים, כן, שרק בצורה ישנה של שתימה לגלות, אלא דווקא בצורה שמתאימה. אנחנו רואים שיש פה רוח תרבותית אדירה בכל העולם, בכל העולם וגם בארץ ישראל, ההשכלה והתפתחות התרבות וכוח המדמה ועוד כל מיני דברים, שאם אנחנו ננסה להתנגד אליהם ולא להתחבר, לא להתחבר אליהם עם התומעה שלהם חס ושלום, אלא אם לא נבוא ונקשיב לרוח הזאת ונעשה אותה בצורה שמחוברת לקודש, חס ושלום, השם ישמור, מה יכול להיות? בכל מי שנקודת יראת שמיים אמיתית בוערת בלבבו, לא יוכל להיות שיתעלם מלבוא לעזרת השם ועמו. עכשיו תקשיבו פה את הביטויים. אל נא נאחר את המועד, שלא נפספס. יש פה עכשיו הזדמנות, אומר הרב. אל נא ניתן את הרומסים לרמוס כל היונקים, שורשי צמח השם העולים על אדמת הקודש. אחינו היקרים, שלומי אמוני בני אשכנז, הולכים בעקבות גדול הדעה, נזיר אלוקים המרומם, כן, הרש"ר הירש, זה אשר הציל בגבורת יש ימינו את שארית ישראל המערבית, על ידי אשר לימד והורה לאחוז בכל תכסיסי החיים במילואם, לכונן על ידם את עמדת היהדות הנאמנה. כן, אומר הרש"ר הירש, מה הוא עשה בעצם? כל הרפורמה שהתפתחה שם באזור של אשכנז, גרמניה וכו', הוא הבין, הרש"ר הירש, שאם הוא, יש לרב קוש הרבה מחלוקות עם הרש"ר הירש, אבל הוא מעריך מאוד את כל התהליך שעשה הרש"ר הירש בדבר הזה, שהוא אמר, אנחנו צריכים עכשיו לקחת את כל הכוחות של ההתחדשות, הרפורמה, כן, שבכל מיני מישורים רואים אותה, ולהראות איך מחברים את הכוחות האלה בתוך קודש, ומחנכים על פיה לקודש, ולא ל... כי אם לא נעשה את זה, מה יקרה? אז זה רוחות שיופיעו, אבל אם לא נראה איך מחברים אותם לקודש, הם יופיעו בתומה, כמו שקרה. וזה היה ככה, חלק מרכזי בכל המלחמה של הרש"ר הירש. אומר רב, אנחנו גם צריכים לקחת את היסוד הזה, רק בתנאים אחרים, בפרטים משתנים, אבל ברוח אחד איננו נקראים לעבוד כן בארץ ישראל, אתה בימינו, גם כן, לבוא ולהראות איך כל הרוחות החדשות של התחייה הלאומית, של תחיית השפה, של תחיית הארץ, של תחיית התרבות, איך כל זה יכול להיות מחובר לקודש. אם נעזוב את שעת הכושר של תחילת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל, והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגרים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. תקשיבו את הביטויים קשים. הרב אומר, אני רואה יד, כן, איך הביטוי, יד רמה מחומשת בהפקרות ודרכי הגויים. הרבה חלקים בציונות החילונית באו בעוצמות, שהם באו מחומשת בהפקרות, בזלזול בכל הקודש, בערכים שלא מגיעים מעם ישראל, ערכים שמגיעים מהגויים, והם בונים עכשיו את האומה. הם מיישבים את הארץ, הם מקימים כל מיני מקומות, כל מיני יישובים כאלה ואחרים. נוסיף אנחנו, הם מקימים מערכת המשפט, הם מקימים את הצבא, כל מיני דברים. ואם עכשיו אנחנו לא נבוא כשהדברים מתחילים להתפתח ולהשתלב במערכות האלה, מה יקרה, אומר הרב, תקשיבו איזה מבט של חכם עדיף מנביא. יכול להיות שגם מן הסתם, גם רוח הקודש לרב, אבל אפילו במבט החודר של הרב, הוא רואה מה יקרה. עכשיו בעצם בכל המערכות, עוד לא המערכות שלטוניות, כי עוד לא השלטון, עוד לא קמה המדינה בימי הרב, אבל עכשיו כשהדברים מתחילים להתפתח ולתפוס כיוון, אם בעצם מה שיוביל את כל המערכות האלה זה יד שמחומש, יד רמה, מחומשת בהפקרות ובדרכי הגויים, אז כשתקום מדינה, אז זה מה שישלוט, זה מה שיוביל את המדינה. וזה רק כלפי חוץ, כאילו כל מגרגירים של ציונות, של דיבור, אבל באמת בפנים, אין שם רוח של ישראל. תקשיבו, אתה... העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון. אומר, הכוח הזה, שבהתחלה הוא נראה שהוא בונה את הארץ, בכל מיני מישורים, הוא עתיד להפוך, עלול, חס ושלום להפוך, למשחית ולמפלצת, שהוא יהיה כוח שיהרוס, וכאילו יפרק מבפנים את כל מה שבונים. כאילו עכשיו הוא בונה, אבל אם זה נבנה על יסודות של... שיש שם תומה בפנים, זה בסוף עלול לפרק. עכשיו נחדד רגע ונאמר, אין הכוונה, הרב לא התכוון עכשיו על חס ושלום, שכל הציונות החילונית היא כזאת, זה לא משהו בא להגיד חס ושלום. ובטח ובטח שבימינו זה ודאי וודאי שהרבה אנשים, הרב והרבה מקומות אחרים, הוא מדבר על אנשים שהם רחוקים מקודש, אבל בצד הפנימי הם פועלים מתוך קדושה פנימית, וכל מי שפועל למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען הגאולה, ודאי הוא חובר לקודש, רק אנחנו צריכים לעזור לו לראות את החיבור הזה. הרב לא מתכוון להגיד שרק אם יקום קיבוץ תורני וכו', זה הגאולה, ואם לא, זה לא גאולה. אבל הרב מזהה שיש מגמות בתוך הציונות החילונית, לא כולה, אבל זה מגמות שתפסו נקודות מאוד משמעותיות, שאנחנו כבר רואים, שיש הרבה בתוך כל הציונות החילונית, שבימינו יש הרבה הרבה קודש והרבה אנשים שמובילים את הדברים, ושוב צריך כמובן לחבר את הדברים, אנחנו צריכים לבוא ולהופיע תורה של תורה גדולה, תורה שמרוממת את תהליך הגאולה, אבל גם יש כוחות שהם מגיעים מתרבויות זרות, וזה מעורבב. אנחנו לא מדברים עכשיו על אף אדם באופן ספציפי, בסדר? אבל אנחנו כן מדברים על מגמות. אפשר לראות מגמות כמו מגמות, לדוגמה, שמדובר הרבה במערכת המשפט, שזה מגמות שהן לא מגמות יהודיות, לא כולה חס ושלום. יש בתוך זה מגמות שהן לא יהודיות. גם בתוך הצבא, שכל כך יקר לנו, וכבר מאוד מתקדש, והתקדם בהרבה, אבל יש בתוכו גם כן רוחות שהן לא מגיעים מתוך העולם של תורה, והן הפוך, והן רוחות שהן מאיימות. כל המציאות שהצבא עד לפני מה שהיה לפני שנתיים וקצת, הוא פרק את עצמו, כפשוט הוא פרק את עצמו. צמצמו את היחידות, עברו הכל, הכניסו המון נשים במקומות שגם אנשי ביטחון אומרים שלא נכון להכניס, כי זה היה ממגמה שהצבא הוא צבא של שלום. אנחנו לא אומרים עכשיו שאין מקום בכלל לאנשים בצבא וכו', אבל יש הרבה מקומות שהרבה מהמגמות האלה היו מתוך תפיסה שאנחנו לא עכשיו צריכים להילחם כדי לנצח, אלא כל מיני אג'נדות כאלה ואחרות. אז אנחנו רואים, הדברים הם מורכבים. אנחנו לא באים עכשיו להגיד שדברים הם חס שלום, יש הכל טוב. יודעים, מכירים מה אנחנו בהרבה שיעורים אחרים אומרים, ומה אנחנו מחנכים, וכמה אנחנו בעצמנו בצבא, ובכל מיני מערכות. אבל מצד שני, אומר הרב, יש רוחות זרות, שהרב אומר את זה לפני 100 שנה, שהם עתידים, אם לא נצטרף עכשיו, אם נפספס את הרכבת, אם נאבד את שעת הכושר, הם עתידים להפוך למשחית ולמפלצת. ואנחנו לצערנו רואים את זה. בחינות שלא משך בין חס ושלום, לא מה שכתוב פה בגמרא, שנהרג, אבל בחינות מסוימות של התפרקות, אנחנו רואים בדור שלנו, הנסיגה מגוש קטיף, זה בחינה של, של משיח בן יוסף, שהוא עכשיו משהו נבנה ומתפרק. כל מיני דברים שהמערכת המשפט היא עושה דברים ש, שלא עוזרים לעם ישראל, אלא פוגעים בהופעת האומה והשלטון של האומה. זה בחינה של דברים שמתפרקים, וכאילו אנחנו מפרקים את זה מבפנים. ועוד כל מיני דוגמאות כאלה ואחרות, לא צריך עכשיו להכביר בדוגמאות. ולכן אומר הרב, אם חס ושלום, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, הרב כבר ראה גם דוגמאות קטנות כאלה בזמנו, אבל הוא אמר, בוא נראה לעתיד הרחוק, איפה שאנחנו היום, מה יכול להיות? אם חס ושלום מיד התמאה הזאת יתגבר, אז אין די באר גודל האסון, השם ישמור. אבל בהשם בטחתי שלא ייתן למות רגלינו. השם בטוח שיש בהשם, למרות שבצורה ריאלית זה נראה מסוכן, בטוח בהשם שהוא לא ייתן למות רגלינו, וכל חרד את דבר השם וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו יעמוד על דגלנו, ונתחיל לייסד בציון פינת תקרת, להחיות את היישוב החדש, על בסיס טהרת האמונה, מחוברת עם ששון החיים, דרשת משאלות הנים הצודקות, כן, לחבר את האמונה גם לכוחות החיים, וכו' וכו'. אז הרב, בעזרת השם זה השם יעזור, אבל אנחנו חייבים להתעורר, זה מה שאומר הרב. עכשיו, כשאנחנו שואלים האם אנחנו ניצלנו שעת הכושר או לא, במידה מסוימת אנחנו לא ניצלנו. לא לגמרי, ברוך השם, אבל יש דברים שפספסנו. והקריאה של הרב היא לא נענתה מספיק מגדולי ישראל ומהציבור התורני האמוני. ובאמת, הרבה נקודות שהובילו אותם ישראל, הן היו נקודות שרחוקות מקודש, כי לא היו שם אנשים מתחילת הדרך שהם הובילו. אז כמו שהרב אומר, גם אנחנו בהשם בטחנו, ואנחנו יודעים שזה לא בלתי הפיך, אבל יש הרבה דברים שהם הם, הם מאוד קשה להפוך אותם. כמו שאנחנו רואים עכשיו, את כל הנושא של תיקון מערכת המשפט, זה מאוד מאוד קשה. בטוחים שהשם יעזור לנו, אבל זה לא קל, זה לא פשוט. וכאן, נביא את דברי הגר"א, מובא עם ספר כל התור, שהוא מביא עליו, יש לנו באחד הפסוקים המרגשים בפרשה שלנו, עוד יוסף חי. תחשבו מה זה שאחרי שהאחים ויעקב, גם האחים לא ידעו מה איתו, יעקב עוד יותר לא ידע מה איתו, כל כך הרבה שנים, כאילו בתפיסה שזהו, כאילו כבר כנראה לא נראה אותו יותר, ופתאום הבשורה של עוד יוסף חי, איזו התרגשות עצומה. כן, עד כדי כך שחזל אומרים, לא רצו, האחים פחדו שיעקב ישמע את זה מיד, והלב שלו לא יעמוד בבשורה הזאת. אז הם באו ככה, שלחו את שרח בת אשר, שהיא ככה שר השיר כזה, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, ככה שר השיר, כאילו למדה בגן שיר, ואז יעקב שומע מה השיר הזה, וככה. ואז לאט לאט, כאילו זה הכין את הלב שלו, ועד שאמרו לו את הבשורה, אז הוא כבר לא, הלב שלו אכל לעמוד בזה. אבל איזה, תחשבו איזה מהפך כאילו במבט, כאילו אחרי שכבר היה לו, כאילו איזה ייאוש מאיזה מציאות, ופתאום עוד יוסף חי. אז הפסוק הזה, כן, הגר"א, ככה מספר רבי אלן שיקלוב בכל התור, יש הרבה, עוד יוסף חי, ככה זה מובא שם הרבה. בכלל, כל ספר כל התור הוא בחינה, הוא מדבר על יוסף גימטריה של 156 נדמה לי, אז הוא מביא שם 156 בחינות במשך בן יוסף, כאילו, ומתעסק שם בכל העניין של, נכון, 156? אז בכל הבחינה הזאת של, בחינות של משך בן יוסף, וכל התהליך של הגאולה, ואז הוא מביא פה, הבאנו פה קצת, כן, יש שם הרבה, אבל השיטה היסודית של רבנו, כן, של הגר"א, היה עוד יוסף חי, היינו, שמשיח בן יוסף חי ויחיה ותתבטל הגזרה להרג על ידי, כן, מי שמוזכר פה הרשע, כי כאמור בו תלויה כל ההתחלת את הגאולה מכל הבחינות. הגזרה של מה שהגמרא הזכירה שעלול להרג מתבטלת על ידי עריכות הגלות ועל ידי סוריו שסובל ונושא חוליו. ועל ידי המעשים הנעשים במסירות נפש לקיבוץ גלויות, שזהו תפקידו של משה בן יוסף, זה לקבץ את הגלויות, כן? בין הקריד יפריים, מלכות ישראל, שמלכות יוסף, שעשרת השבטים, הכוח של קיבוץ גלויות קשור במיוחד ליוסף, על ידי חבלי משיח, ביסורי ארץ ישראל, ועל ידי תפילתנו, תפילותינו בכל יום תמיד בעד חייו. מובא שגם הגרמר וגם האריזה להם על התלמידים שלו, להתכוון ממש בברכת בוני ירושלים, שהיא ברכת הצמח דוד, זה כנגד משיח בן דוד, ברכת בוני ירושלים היא כנגד משיח בן יוסף, שם אומר להתכוון על משיח בן יוסף שלא ימות. ככה...
ספרדים לראש כתוב.
כתוב אפילו. שכוח. אז זאת אומרת, זה אנחנו צריכים להתפלל, גם לעשות מעשים, להשתדל על קיבוץ גלויות, ולהתפלל שיחיה משיח בן יוסף. עוד במעשינו ותפילותינו נבוא לעזרתו של משיח בן יוסף, ועל ידי הפעולות בכל כוחנו, בהתערות הדלטטה, נגיע לייחוד שני המשיחין, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שהם עץ יוסף ועץ יהודה, שזה אנחנו קוראים בהפטרה, נכון? שלוקחים את שני העצים, והיו לו אחדים בידי, ואחרי זה, בידיך, ואחרי זה כתוב, היו לו אחדים בידי, אז מתארים, הרב חלב מתאר את זה כשני שלבים. ייחוד שני המשיחים, המייסוד, לייחוד קודש הבריחו ושכינתי, שהיא שלמות הגאולה. גם קודש הבריחו ושכינתי, זה גם כנגד המידה, קודש הבריחו זה קשור יותר לבחינה של היסוד והתפארת, ושכינתי, כנסת ישראל, קשור לבחינה של מלכות, שזה שני המשיחים שזכרנו קודם, יוסף ודוד, והייחוד בין שניהם הוא גם יוצר ומעורר את הייחוד של קודש הבריחו ושכינתי, שזה כל המשמעות, כל המשמעות של הגאולה היא בסוף חזרה של החיבור של קודש הבריחו וכנסת ישראל. לפני שנמשיך עוד, כן, שאלה?
פה אחרי פרשת בסודר
חם יעקב גם את ה... לא יום, מה תפש, מה עצמי? אני לא זוכר, צריך לראות מה הוא מפרש. אז בעצם, אז אחרי שדיברנו, כן, של הבחינות של הבניין החומרי, הבניין הרוחני, הכוח של יוסף, הכוח של דוד, הבחינה שחס ושלום, כן, מה שהרב מתאר פה בעברית קוף ממדלת, מה שחזל אומרים, שיש כזאת אפשרות, כזאת דעה, שחס ושלום משיח בן יוסף עלול להרג, חס ושלום, ומה שאומר הגר"א והאריז"ל, שאנחנו צריכים להתפלל עליו ולהשתדל שהוא לא ימות. אז מפה אני חושב שאנחנו ככה בתקופה שלנו, אז באמת כל כך זכינו להיות בדור נפלא ועצום, באמת שקורים תהליכים אדירים שכל הגלות, כל אלפי שנים שעם ישראל בגלות התפללו וחיכו בעצם ממש לימים שאנחנו נמצאים בהם. וזה ימים מאוד לא פשוטים, כמו שכדוע שהמורים אמרו, הייתי ולאחמיני, כן, רק רב יוסף, אז זה גם קשור שקראו לו יוסף, הוא אומר, הייתי ואחמיני, כן, ואתב בתולה דרפתא דחמרי וכו', כן, אבל זה ימים מאוד קשים. זה ימים מאוד קשים, כי באמת, התהליך של לקדש את אותה מציאות חומרית שהיא נבנתה בצורה שלא מספיק התעוררנו בזמן, הייתה התעוררות קטנה, ברוך השם שהיה את הרב קוק ועוד גדולי ישראל שכן קראו לכיוון הזה, אבל לצערנו היו הרבה כוחות שלא התעוררו בזמן, ולכן הרבה דברים נבנו בצורה לא נכונה ולא טובה. על הכל אנחנו מודים, כי בסוף כל, כמו שהרב ציודה אומר, שבדיעבד שלנו זה הלכתחילה של הקדוש ברוך הוא. כן, למפרע, ודאי שהכל לטובה, אין לנו ספק בזה, ואנחנו בטוחים בהשם יתברך, שוודאי וודאי בסוף הכל הולך לטובה. אבל במבט הפשוט זה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מסובך. כן, סיפר, לא תוכל מראה, אבל אישה, מי רצה על מישהו שהוא, כאילו שהרב צבי יהודה היה אומר להם ככה, שהוא מאוד ככה, דיבר, חגגו את יום העצמאות, הקמת המדינה וכו'. אבל הוא אמר, תקשיבו, שתדעו ש... שעוד הולכים להיות סיבוכים, הולכים להיות הרבה הרבה סיבוכים, כאילו זה לא, עכשיו הכל, מה זה הכל, גם אז לא היה, אבל עכשיו עוד בסדר סך הכל, אבל עוד יגיע הזמן שיהיה הרבה הרבה סיבוכים, ואנחנו רואים את הסיבוכים האלה בדורנו, ובייחוד גם בכל הזמן, אבל בשנים האחרונות הרבה הרבה סיבוכים שאנחנו פוגשים, שמולכים וצפים, אבל אנחנו קודם כל בטוחים בהשם יתברך שהכל הכל זה רק התקדמות של תהליך הגאולה, אפילו שיש דברים מאוד קשים, קשים ביטחונית, קשים בדברים שקרו לנו, קשים במציאות רוחנית, מציאות רוחניות שמקולקלות, במערכת המשפט, במערכת החינוך, בעוד כל מיני דברים. ביחד עם זה אנחנו רואים גם הרבה אור שהולך ומתגלה, הרבה התעוררות, הרבה רצון של חזרה בתשובה, של התחזקות, ובתוך זה עכשיו אנחנו קטנים, צריכים לבוא ולראות איפה אנחנו נותנים את הכתף שלנו. כל אחד את הקצת כוח שיש לו. שני הבחינות האלה, כמו שזכרנו קודם, גם בצדדים של כל אחד להתחזק בתורה ויראת שמיים, ולהוסיף מצוות ומעשים טובים ולימוד תורה, ולעבוד, לבנות את עצמו, מתוך ההבנה שכל מעשה קטן יש לו כוח גדול, בטח אם הוא ככה בעצנה. יש דברים שצריכים דקוע בפרסום, דברים שתהליכים שמובילים בעם ישראל, כל התהליך של האמת והשלום שאנחנו מנסים להתחנך ולהופיע אותו, גם כן אחר כך הלאה, כל אחד במקומות שיש לו, בהגדלת הישיבה, ולהופיע את התורה של הישיבה, ובעוד, בכל הישיבות הקדושות שככה מופיעות את הולכות לאור תורתו של הרב זצ"ל, התורה הגואלת, ולהופיע תורה גדולה, ותורה שמאירה את התהליכים שעם ישראל עובר, דווקא לפרסם את הדברים, ולרומם את עם ישראל, להתרומם ביחד עם עם ישראל, לחזור בתשובה בעצמנו, לראות איך באמת מגיעים לאחדות בעם ישראל, שזה גם כוח פה ממש כפשוט, ראינו שאיחוד המשיחים זה כוח שהוא מייחד קודש ברוך הוא וכנישת ושכינתה, וחלק מזה זה האחדות בתוך עם ישראל, ודאי שאם חס ושלום יש פירוד בעם ישראל, זה דבר שהוא גם מעכב, אז איך פועלים לאחדות בעם ישראל, ובשביל זה גם להופיע פנימיות התורה, תורה, כן, אור תורה פנימית, ולאט לאט להתרומם לזה, ולהופיע אורה של תורה, ועוד הרבה הרבה אידיאלים ומעשים שעומדים לפתחנו, ואנחנו משתדלים ככה להתחנך לאורם ולנסות להיבנות בהם גם ברמה הפרטית, גם ברמה הכללית. ותפילות, תפילות על עם ישראל, תפילות על תהליך הגאולה, ולהבין שהרבה בשאלה הזאת, אם חס ושלום יהיה המשיח בן יוסף, הוא מצליח שהוא יתקדש, ומתוך זה שהוא יחיה דווקא תופיע המדרגה של משיח בן דוד, או שחס ושלום יהיה אחרת, שלפעמים יש בחינות שנראות אחרת, אבל עדיין יש הרבה מה להציל והרבה מה לבנות, אחרי כבר שהמכות קשות גם שספגנו, עכשיו אנחנו רוצים שהדברים כמה שיותר ילכו בצורה נעימה וטובה, והרבה מזה תלוי בנו, והאחריות מוטלת עלינו, על כל אחד, על כל ישיבה, על ציבורים, על עם ישראל בכלל, ובסוף על כל אחד ואחד מאיתנו, ועל הגדילה שלו, ועל האחריות שלו, ועל הבית שהוא מקים, ומתוך זה אנחנו, כמו שהרב כותב, בהשם בטחנו, השם יעזור לנו, יאיר את עינינו ויכוון אותנו, יעזור לכל אחד מאיתנו ולכל משפחה ולכל ציבור ולכל ישיבה ולכל כלל ולכל עם ישראל לבוא ולהצליח לבנות ולקדש את כל התהליך הזה, שנזכה לראות במהרה את הייחוד של שני המשיחים, גאולה שלמה בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.